מספר המהר"ל למשל שהובא בגמרא במסכת סוטה, למה דומה האדם בעולם הזה למי שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה ומתיירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ומחיה רעה ומן הליסטים ולא יודע באיזו דרך מהלך, ואז נזדמנה לו אבוקה של אור. אנחנו בדף וב, בעמודה השמאלית, בשליש העליון. והביא משל זה וכולי פירוש זה. כי כאשר הוא חושך ואפלה, אז האדם הולך אל הקוצים ואל הפחתים יעצמו ונאבד. אבל כשיש לו אבוקה, אינו ירא, שיהיה הולך אל הפחתים ואל הברקנים. כלומר, סוג ראשון של סכנות שעורבות לאדם שהולך בחושר ואפלה, שהוא בעצמו, מעצמו, הולך לסכנות. המכונות כאן במשל, ברקנים, קוצים, ברקנים, פחתים, זה בורות. זאת אומרת, הבעיה הראשונה, אם אין לך משהו שמאיר את דרכך בעולם, אתה בעצמך גורם לעצמך נזק לעצמך. טוב, בעיה ראשונה. יש לך אבוקה של אור? טוב, לפחות ניצלת מזה. אבל, מכל מקום אפשך כי יבואו עליו חיות וליסטים. אף שהוא לא ילך אליהם. כלומר, בעיה שנייה, סוג שני של סכנות, לא אתה הולך, אלא בא עליך. צריך ללמוד להכיר את כל סוגי הסכנות שעורבות לאדם בעולם. סוג ראשון, אתה רץ לסכנות. סוג שני, גם אם אתה לא רץ לסכנה, הסכנה יכולה לבוא עליך. וכשהוא יום, אז מסולק מן הכל, שאין שולטין אלו דברים ביום, כמו חיות רעות וליסטים. וכן האדם שהוא בעולם הגשמי החשוך ואינו שכלי. כלומר, יש דברים שמסתירים את האמת בעולם שלנו. לכן עולם זה מלשון נעלם. האמת היא לא גלויה. הוא קורא לזה העולם הגשמי החשוך שאינו שכלי. כלומר, אין הבחנה מיידית וברורה של האמת. לכך האדם מצד עצמו הולך אל הרע, שאינו יודע לשמור עצמו. וכמובן זה בא מזה שהוא לא רואה איפה זה, הוא מתבלבל. הוא אומר על המר מתוק, ועל המתוק מר, והוא גורם לעצמו נזקים מאוד גדולים מעצמו, אף אחד לא עשה לו את זה, שום דבר. למה? כי אין לו ידיעה והכרה ברורה, כן?
זה קשור איך שהוא לצור מרע ועשה טוב?
ברור שזה קשור. אומרים לך, סור מרע. זאת אומרת, אתה צריך להיזהר מללכת אל הרע. ברור, סור מרע. אבל סור מרע זה כולל בעצם את שני הדברים. זה כולל סור מרע, כלומר, אל תלך מעצמך אל הרע, וגם סור מרע שיבואו, מהרע שיבוא עליך, מעצמו. כן? אל תתפרץ לכביש, וגם כשאתה הולך על המדרכה, תפקח עין. שאיזה רכב לא יבוא פתאום, זה שני סוגים, בכל דבר, ככה זה, גם באופן מוסרי. יש סכנות מוסריות שאדם רץ מעצמו אל העניין, ויש סכנות שאדם מביא על עצמו את סכנות מוסריות, ויש סכנות אחרות, שגם אם האדם לא הולך, מה? כן, זה יבוא עליו. אנחנו לא נמצאים בעולם עדיין מתוקן. צריך להיות פיקח, צריך להיות ערני. גם אם אתה לא רוצה, כן, זה לא מספיק שאתה לא עושה שום דבר רע. צריך שמישהו לא יעשה לך משהו רע. כן.
כאילו באים אליך צרות, בגלל שאתה עושה, אולי אתה לא מכניס את עצמך לצרות, אבל בגלל שאתה עושה דברים לא קשור, אז באים אליך צרות.
אז זה נכון, מה שאתה אומר, אבל זה עוד לא מסביר הכל. זאת אומרת, נכון שבאותו רגע שאדם בעצמו הוא אדם זעיר ואדם שלם, אז הוא פחות פגיע. מה שאתה אומר זה נכון. אתה פחות פגיע. אם יש לך, אם אתה רגיל ללכת אל הטוב ולא ללכת אל הרע, אז אתה לא פגיע. אבל מצד שני, אין ספק שיש דברים בעולם שמסכנים את האדם גם אם הוא בעצמו לא הולך לשם. גם אם הוא בעצמו לא מחפש צרות. צריך ללמוד להיזהר משני הדברים. לא, כמובן לא לחפש צרות, אבל גם מן הצרות שלא חיפשת אותם, גם מזה צריך להיות זהיר. כי יש אנשים רעים שמנסים לנצל את זה. מה לעשות? נכון שזה לא בסדר מה שחווה דיברה עם הנחש. זה נכון. זה לא בסדר. היא לא הייתה צריכה לדבר איתו. באותו רגע שהנחש פנה אליה, היא הייתה צריכה לסובב את הראש ולהמשיך הלאה. נכון? אבל היא לא המציאה את הנחש. זה לא היא המציאה אותו. לא, התורה לא מספרת שהחווה חיפשה להשתעשע. לא, הוא קיים. זאת אומרת, מצד אחד, זה נכון שהיא הייתה צריכה להיות מאוד מאוד עירנית וזהירה. לא להתחיל להתפתות אחרי דבריו. אבל עובדה שהוא קיים. זאת אומרת, יש חיסרון עולמי. מה זה הנחש? זה חיסרון עולמי. הוא תופס אותך כשאתה לא מתכונן. כשאתה לא מתכוון. צריך זהירות. יש, מזה גם צריך להיות זהיר. אדם מתכונן לכל מיני דברים, ופתאום תופס אותו דבר שהוא לא התכונן אליו. מזה גם כן צריך להיות בערנות. אדם צריך להיות ערנות. צריך להיות מוכן לכל, כל הזמן. ברור. כל הזמן. זה כמו במלחמה. אם אתה לא מנווט נכון, בול, אתה נכנס לתוך המערב של האויב. אבל לפעמים, האויב תוקף אותך. הוא לא מחכה שתבוא וטיפול לתוך המערב שלו. הוא יוזם. יש יוזמת האויב לתקוף אותך. זה לא, לא רק אתה טועה והולך ונופל בול לתוך ה... מקום שהאויב מחכה לך. או לשדה מוקשים. לא. לפעמים הוא לוקח יוזמות, הוא בא. הוא מתכנן התקפה. ואתה צריך להיות מאוד עירני. צריך להגיד, אני לא עשיתי כלום. מסך הכל אני לא תקפתי אותו. אז אני, אם אני לא תוקף, כן? יש איזה מחשבה כזאת, מאוד מסוכנת. אם אני לא תוקף, האויב לא יתקוף. יש מחשבה כזאת, שחושבים שהאויב יתנהג כמו שאתה מתנהג. אם אני לא תוקף, אז האויב לא יתקוף. למה? כי אין לו סיבות לתקוף. אז אני רוצה לחדש לכם חידוש. האויב תוקף גם כשאין לך לחשוב שיש לו סיבות לתקוף. כי הוא אויב, יפה מאוד. נכון, שלום אמר נכון, כי הוא אויב, הוא ממלא את התפקיד שלו בנאמנות, הוא אויב, הוא לא מחכה שתתקוף כדי לתקוף. אז אם אתה אומר, תתן אורה לצהל, אין לכם מה לדאוג. למה? כי אנחנו לא בכוונות התקפיות. יש תיאוריות שלמות בענייני איזה מלחמה. אם האויב לא קורה אצלך כוונות התקפיות, אז אין לו סיבה לחשוש ממך, הוא לא יתקוף. הדבר הזה יתברר במשך ההיסטוריה כלא נכון. על זה היו מלחמות, נכון, אתה צודק. היו על זה מלחמות. שגם אם הוא לא קורא אצלך כוונות התקפיות, הוא יתקוף. למה? כי הוא עייף. אז זה אותו דבר, יש סכנות שאתה הולך אליהן, אבל יש סכנות שיבוא עליך, גם אם אתה לא רצית. אתה נמנעת מזה, צריך ללמוד להיזהר מהכל. זה אותו דבר גם לגבי עבירות. חז"ל מזהירים אותנו מדברים, מיצר הרע, שעורב לך. ת, אתה לא רצית. אתה בן אדם טוב, אתה בן אדם תמים, ופתאום פף, צץ היצר הרע. לא התכוונת, לא רצית, לא חיפשת צרות, לא חיפשת עבירות, והנה פתאום מישהו מחכה לך ומצליח לגרור אותך לדברים לא טובים. אתה אומר, אני לא אשם, לא חיפשתי צרות. אתה לא חיפשת צרות, אתה צריך להיזהר גם מזה. כן.
מה עם הגישה ההפוכה שאומרת של תמיד אז כן להתעמת עם האויב או עם הנחש או עם העבירה?
יש.
תמיד אני רודף אחריו.
כן, אז קודם כל, זה נכון מה שאתה טוען, זה נכון. יש גם, גם מבחינת המלחמה, יש גם, אם אתה יורה עליו, אז הוא לא מרים, אתם לא מרים את הראש. זו שיטה נכונה. אתה שואל אם יש דבר, אותו דבר גם בענייני רוחניות? יש. יש דבר כזה.
שאני כאילו מחפש לי...
שהצדיק, כן, אבל אז... אז אתה צריך להיות מאוד בטוח בעצמך. וזה הטענה שהייתה לכנסת ישראל נגד מרדכי. כי מרדכי הייתה לו שיטה כזאת. הוא כל בוקר הלך לארמון המלך, ביקש לקבל את המסלול של המנה רשע. שיגידו לו מה המסלול היום. לא במקרה יצא לרחוב ופף הזדמן אמן ומרדכי לא יחה ולא ישתחווה. לא, לא, לא. הוא חיפש. אמרו לו, היום הוא אמור לעבור ככה וככה וככה. מיד מרדכי טס, חיכה לו בפינה, וכל 100 מטר אמן רואה את מרדכי. ואז עומד לפניו, כולם משתחווים, קוראים משתחווים, והוא אומר לו, נו, ראית? אני פה. שמת לב שאני פה? כן. ואתה שם לב שאני לא קורא ולא משתחווה? אני מקווה שראית שלא השתחוויתי לך, כן? תשים לב היטב, אני לא משתחווה. אז בסוף באו למרדכי ואמרו לו, אתה מביא עלינו צרות. בסדר, אתה לא, אתה בסדר, אנחנו שם יהודים, מכירים אותך, אתה יהודי צדיק, אתה לא מוכן להשתחוות ולקרוא לפני המן, בסדר, אבל אתה מתגרה בו, אתה הולך לקראתו, אתה מחפש אותו מה שנקרא, נכון? אומרת הגמרא, כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך להיות במדרגה מאוד מיוחדת, צריך להיות במדרגה של צדיק גמור, מה? כן. ואל תחטאו, בדיוק. זאת אומרת שאין לך בך חיסרון. כי אם יש בך חיסרון, אתה עלול להיפגע. אז זה לא דבר בכלל פשוט. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שאל הקדוש ברוך הוא, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ולא אומרים אלוקי דוד? שאלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לך למה. כי אברהם, יצחק ויעקב עמדו בכל הניסיונות. אמר דוד המלך, אז תעמיד אותי בניסיון. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתה רוצה שאני אעמיד אותך בניסיון? אין בעיה. ואנחנו יודעים את ההמשך. זה לא פשוט להיות במדרגה הזאת. כנסת ישראל כולה יש, היא מובטחת בזה, כעם. כולך יפה רעייתי ומומן בך. לנו יש את הכוח גם להתגרות ברשעים. ולכן אנחנו עמדנו מול ארבעת המלכויות. אבל אדם יחיד צריך להיות במדרגה מאוד מיוחדת, כדי להיות בטוח שהוא יכול לעמוד בזה. נכון, שעם ישראל מנהל את מלחמותיו, הוא לא צריך לחכות שיתקפו אותו, הוא צריך לעשות מתקפת מנה, לצאת למלחמה מראש, מלחמת ששת הימים, ניצחון גדול. למה? כי לא חיכינו שאויב יירא כדי להוכיח שאנחנו צדיקים. נכון מאוד. ואכן זאת נחשבת המלחמה הכי מזהירה, לא רק בתולדות ישראל, אלא בתולדות העולם. למה? כי עם ישראל הוא מובטח בזה. אותו דבר גם יהושע, כשהוא נכנס לארץ והוא כבש את ארץ ישראל, הוא לא חיכה לראות אם האויב רוצה לראות או לא רוצה לראות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קדימה, חזק ואמץ, יהושע התחיל לתקוף. כבש 7 שנים מלחמה ברצף. אתם מבינים מה זה 7 שנים מלחמה ברצף? 7 שנים נלחמו. כן, כי עם ישראל יש לו מדרגה כזאת. הקדוש ברוך הוא איתו. אבל גם אדם יחיד זה לא כל כך פשוט. אדם יחיד הוא לא צריך, הוא לא יכול להרשות לעצמו, להעמיד את עצמו בניסיונות. בשום תחום. לא בתחום זה, היה צריך להיות צדיק מיוחד במינו. אבל מי יכול להיות בטוח בזה?
גם אם זה מנת
צדיק,
מה הטעם
בלמיד פרבנציונות? לא, כדי להפיל את הרשע. מה הייתה המטרה של מרדכי? המרדכי רצה להראות שאמן זה אבל אבלים, כולם מתים בפחד ממנו, זה כל העניין. הרשע הוא מאוד מפחיד, אז כולם נבלים ממנו. אז מרדכי אמר, אני אוכיח לכם שזה כלום. איך אני אוכיח? לא יכרע ולא ישתחרר, אני מוכן למסור את הנפש. עכשיו, אף אחד לא אמר לו שהוא לא ייפגע מזה. אף אחד לא נתן לו תעודת ביטוח. מרדכי אמר, זה התפקיד שלי, להפיל את הרשע. איך אני אפיל את הרשע הזה? אני אתגרה בו. והוא הצליח. אגב, היוזמה של מרדכי הצליחה 100%. על זה אנחנו עושים פורים. הפורים זה על הצלחת מרדכי להפיל את המן. אבל זה לא פשוט לעשות את זה. ואותו דבר, בכל מיני תחומים. אדם לא יכול להגיד, טוב, אני לא יכול להחשות לעצמי, לעשות כל מיני דברים, ואני לא אפגע. זה אף אחד נותן לך תעודת ביטוח. זה עניין של מסירות נפש, דבר הזה. וצריך להיות מדרגה מיוחדת בשביל זה. כן.
אמרנו שהמדרגה הראשונה זה אדם שמכניס את עצמו לצרות.
כן.
המדרגה השנייה זה אדם שגם מנסה לברוח מהצרות בעוד עליו.
נכון.
ואם אנחנו כאנשים מאמינים ומאמינים שאתה מת ריבונו של עולם.
כן.
זה גם אדם שבעוד עליו צרות, אולי יראה בזה איזה נורת הזרה, כאילו בגלל שהוא עושה דברים לא טובים.
כי אחד מן הסיבות שבאות סכנות על האדם, כן, מבחנים קשים, זה שהוא יוכיח שאפשר לעמוד בזה. זה סיבה פשוטה. מה זה צדיק? צדיק זה מי שעומד בצדקותו, כן? יוסף הצדיק. אתה צדיק? כן. עכשיו בוא נראה איך אתה תתמודד עם אשת פוטיפר. בוא נראה. מה עשיתי? אני צדיק, אני לא... זה, מה, מעמידים אותי במבחן כזה קשה, אשת פוטיפר, שזה היה מבחן נורא. בשביל בחור כמו יוסף. יותר נורא מזה לא יכול להיות. זה המבחן. אז למה אתה עושה לי דברים כאלה, ריבונו של עולם? כדי להוכיח שאתה צדיק. כדי להוכיח. זה מה שאומרים, אגב. אתם יודעים שחזל אומרים שלעתיד לבוא, כן, כל אדם מגיע לדין, אז שואלים אותו, נו, אז למה לא היית צדיק? זה בגלל עניות. אומרים לו, בגלל עניות? טוב. היית עני כמו הלל? יופי. אחר בא, למה אתה לא היית צדיק? זה בגלל יצר רע. אני לא יודע. לי היה יצר רע מאוד מאוד חזק, אני לא יכולתי לעמוד בזה. אומרים לו, אין בעיה. בוא נראה לך איזה מבחן יוסף עבר. זאת אומרת, למה באים המבחנים? כדי להוכיח שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה. נו מה? זה כל עניין העבודה שלנו בעולם הזה. מה העניין שלנו בעולם הזה? זה מה? פיקניק. מה באנו לעשות פה? פיקניק. אדם לעמל יולד. באנו להוכיח שאפשר לעמוד ולהיות נאמן לטוב. גם כשבאים עלינו ניסיונות קשים. לא צריך להזמין אותם. באמת לא צריך להזמין אותם, כי הם באים גם להזמין אותם. אל תדאג. גם בלי שתזמין אותם, הם יבואו. אבל זה כל העניין שלנו, זה כל התפקיד שלנו. בשביל זה אנחנו מקבלים כלים. זה, זה, זה... נותנים לחייל נשק, כי אומרים לו, תשמע, או שאתה תצטרך לתקוף, או שעלולים לתקוף, ושיהיה לך נשק כדי להתגונן.
הניסיונות הם כן. כן.
ברור. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה זה אומר? שהניסיונות הם גדלים עם האדם. יצרו גדול ממנו זה לא אומר שלאדם גדול יש יצר הרע של אדם קטן בגדול. זה טעות. זה לא הכוונה.
בדרגה שלו.
יכול להיות שאחד הניסיונות שלו זה לאכול כשר, כי זה וכו', והשני זה דקדוקים בענייני אמונה. שהוא צריך לברר בדיוק ענייני אמונה, בחוט השערה. זה הניסיון שלו. אתם מבינים שהיצר הרע של אלישע בן אבויה, זה לא היצר הרע של, אני יודע, אחד בשוק. ולכן גם כשיש כישלון, הוא כישלון מאוד גדול. כי הוא כישלון בדברים מאוד רציניים.
וזה
שמתדלק איתם בצדיקים ובחוד השערה. זה הכוונה. כן.
אולי עולה לי איזה קושייה לגבי כל זה, לגבי ניסיונות שאדם עובר. אבל לפני זה יש לי שאלה, פרשת דרכים. במשל פרשת דרכים, מה הכוונה?
זה ההמשך. מסבירים פה. יש כמה פירושים. מהי פרשת דרכים? אנחנו לא שם, חכה.
טוב, אבל רגע, אז התורה כביכול זה האור יום, השמש. כן?
כן. אוחז באבוקה קודם כל, רגע, לפני שזה. אז עכשיו, וכאשר אוחז במצוות, וכאשר אוחז במצוות התורה, שמצוות התורה נקראו נר, כי נר מצווה ותורה אור, ונותנות מציאות לאדם, ושומרות אותו מן הרע אשר ומפאת האדם עצמו. כמו זה, שיש בידו אבוקה, שהוא נשמר מן הפחתים והברקנים, שלא ילך לשם מצד עצמו. אז אם כן, קיבלנו קודם כל הסבר. מצוות מועילות לאדם, שלא ילך מעצמו לרע. אבל האבוקה אינה מצלת אותו מן הפגעים הרודפים אחריו. ודבר זה נקרא כבר הצלה. וכן, אין בכוח המצווה, להציל אותו מפגעים הרודפים אחריו. אז מה כן? אז אמרנו סוג ראשון, מה שיציל את האדם מצוות. אבל מה עכשיו מן הדברים שרודפים אחרי האדם? אבל כאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור. זהו, זה מה ששאלת. והאור הוא יום, כמו שנאמר בבראשית, ויקרא השם לאור יום. וכמו שביום לא נמצאו המזיקים שאינם שולטים רק בלילה, כך כאשר עוסק בתורה יש לו אור שאין נמצא בו המזיקים הרודפים אחר האדם, והתורה מצלת אותו מן הפגעים אשר רודפים אחר האדם להפסיד אותו. למה זה ככה? למה זה באמת ככה? למה לתורה יש יתרון על המצוות? שהמצוות מצילות את האדם מן הפגעים שהאדם הולך מעצמו אליהם. לעומת זה התורה היא כבר מצילה את האדם לא רק מן הפגעים שאדם הולך אליהם, אלא גם מן הפגעים שבאים על האדם.
כמו שאמרנו, מצוות להיות בזמן, במקום, במעשה בעצם, במעשה של אותו אדם, והתורה היא נצחית, התורה היא כבר...
אבל התורה אדם קיים גם על ידי המצוות, זאת אומרת, איפה התורה פה מגינה? זאת אומרת, ברגע שאתה בעצם עוסק בתורה, אתה בעצם עוסק בקיום מצוות. לא לגמרי, אבל כאילו, זה העיקר, מבחינה מעשית. אז איפה הקטע שהתורה שומרת עליך גם מה שבא עליך, מבחוץ?
זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים. איזה יתרון, כשאנחנו אומרים עוסק בתורה, עוסק בתורה זה לא מעשה. עוסק בתורה זה הכוונה מחובר לאמת. הכוונה שייך לאמת. הכוונה מלא אמת. מה זה אדם בן תורה? הכוונה שהוא שייך לאמת. הוא שייך לאור. הוא נמצא בעולם של אור, לא בעולם של חושך. נמצא בעולם של חושך, לפעמים לוקח נר. זה עוזר. אבל עדיין אתה בחושך. אם אדם נמצא בחושך ומחזיק נר, הוא אדם המחזיק נר בחושך. הוא עדיין בחושך. התורה היא מחוללת מהפך. היא מחוללת שינוי מן היסוד. אתה כבר לא בחושך, אתה באור. עכשיו, מה זה אומר? למה זה ככה? כי התורה מסביר בפרק הזה, המהר"ל, היא סדר העולם. כלומר, מה שהתורה עושה, זה שהיא משנה את המציאות. המצוות לא משנות את המציאות. הן נותנות לך כוח לעמוד איתן במציאות הקיימת. מה?
מציאות הפנימית?
שניהם. המציאות, כשאומרים מציאות, זה כולל גם המציאות הפנימית וגם המציאות החיצונית. זאת אומרת, כוח המצוות זה לתת לך עמידה, כן? כמו עוגן בסערה. אז בזכות העוגן, הספינה לא בורחת לכל עבר. זה המצוות. התורה זה משהו אחר. התורה היא בכלל מסדרת את המציאות. היא משנה את המציאות. היא מעלה את המציאות. זה, לזה התכוון המהר"ל כשהוא כל הזמן אומר שהתורה היא סדר העולם. לכן, כשאדם עוסק בתורה, הוא לא שם לב לזה. אבל הוא יושב בעולם שהוא שונה מעולם שלא עוסק בתורה. אתה בכלל לא נמצא בתוך אותו עולם. ולכן לא יבוא עליו פגעים. למה? כי הוא בכלל נמצא בעולם אידיאלי. אדם כזה שעוסק בתורה, על ידי התורה שהוא עוסק בה, הוא מחולל מהפך במציאות. עכשיו הוא בכלל לא נמצא בעולם של חושך. הוא נמצא בעולם של אור. שמה, באותו עולם של אור, שמה אין פגעים, אז לא יבוא עליו. כי הם לא קיימים, הם בורחים.
שפשוט מזהה אותם מתוך האור.
מה?
שפשוט מזהה אותם, זאת אומרת, אם הוא חי בעולם של שמש ולא של חושך, אז זה רואה את
זה. לא, אבל זה לא המשל. המשל אומר ככה, שכשבא אור יום, אותן הסכנות שקיימות בחושך נעלמות. כי ביום אין חיות רעות, ביום אין ליסטים, הם מתחבים. זה המשל. זה לא ככה. מה שאתה אומר, זה שייך למצוות. כשאתה בחושך ואתה מחזיק נר, אז אתה יכול לזהות את הסכנות, אז אתה נזהר מן הקוצים, מן הברקנים, מן הפחתים. מה שאתה אומר זה עולם המצוות. זה לא עולם התורה. עולם התורה זה משהו אחר. עולם התורה זה מציאות חדשה. זה מציאות שמצד עצמה היא כבר בלי פגעים. אתה שמור מן הפגעים כי הם לא כאן. כי הם ברחו.
אז לכאורה, אם ככה, אז עוצר
מצוות. מה?
אז עוצר מצוות, אם ככה.
למה אתה חושב, למה אתה חושב שאחד זה בלי השני? זה לא רק עולם של מצוות. לא, גם אמרת אותו דבר לגבי...
זה...
רק רגע. למה אתה חושב שיכול להיות עולם של מצוות ועולם רק של תורה?
מכיוון שאם התורה היא אור, והיא אוטומטית, זה שינוי מציאותי, אז אין בכלל מציאות של פגעים.
לא צריך את המצוות.
זה נראה לי זהר, כאילו.
אני מבין.
אתה לא יכול ללמוד כל היום תורה.
מה? אבל התורה במצוות שלו, אתה חי תורה. זה לא
ללמוד תורה.
זה
החיים
שלו, אתה חי תורה. הוא מסביר את המשל. הוא אומר, אני הייתי צריך נר בשלב ראשון, כדי להיזהר בחושך מן הקוצים, ברקנים, פחתים. אבל אם כבר יש אור יום, אז אני מרוויח בבת אחת
את שניהם.
את שניהם, נכון? למה המשל מעמיד? אתה שואל, טוב, אבל למה המשל מעמיד אם ככה את הדברים בשלבים? הוא צריך ללכת ישר ולהגיד ככה, שמע, מה אתה עכשיו הולך לחפש לך עצמך נר? תעמוד במקום, חכה לאור יום. למה כשאתה בחושך, אתה תנסה להשיג נר? כדי להיזהר מחלק מן הסכנות. אתה שואל שאלה טובה. אני מציע לך משהו יותר טוב. כיוון שבסופו של דבר, ממלא הנר לא יציל אותך מן הכל, תעמוד במקום, חכה לאור יום, ואז בבת אחת אתה ניצל גם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה. שואל שאלה טובה, מה התשובה?
אדם הולך,
מה התשובה?
אדם הולך.
אוקיי, 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 יפה, 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 מה עוד?
הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות, ויהי ערב ויהי בוקר, קודם כל ערב, אחרי הערב בא היום.
אני עוסק בתורה, אתה מעל
המציאות הזאת? קודם כל,
מה לחילוף הזה?
אתה לא יכול פתאום בן רגע לזכות בתורה. תורה זה תהליך, זה לא שעכשיו אני לומד תורה.
זה לימוד.
כשאני סוגר את הספר, התורה אצלי, בחיי יום, בכל הזמן. אז זה לא בן רגע, זה תהליך. ויהי ערב ויהי בוקר.
טוב, מה אתה אומר?
ההשגה היא מגיעה מהמצוות גם. כמו שכתוב, שכל טוב לכל עושיהם. זאת אומרת, מי שיוכל לקבל את האור של התורה, תחל
לקיים
את המצוות. יופי, כל הכבוד. יפה, יפה, אתם אומרים דברים טובים, כן.
עושים בתורה זה לא כולל מצוות, תמיד תורה בשיתוף המצוות.
לא, אבל הוא שואל. אתה בהתחלה התחלת, דיברת איתי רק על מצוות. אחר כך דיברת איתי על תורה. אז לפי המשל ולפי הנמשל, אתה רואה שיש פה שלבים, אי אפשר להימלט מזה. גם במשל וגם בנמשל מעמידים את הדברים כאילו אחד אחרי השני. אז הוא שואל בצדק, למה אני צריך את א' אם יש לי ב' שהוא יותר טוב מא'? נלך ישר לא'. אז התשובה היא באמת מה שאמרו כאן. מה אתה חושב, שאדם מגיע למדרגה של תורה, אור, כל כך מהר? עד שאדם מגיע למדרגה של תורה, אור, זה לוקח לו המון המון שלבים. זה תהליך מאוד ארוך. בין 13 למצוות. איפה הוא עם התורה? הוא עוד רחוק מזה. זה תשובה ראשונה. שברור שבחיי אדם, כמו במשל, אדם הולך מדרגה לדרגה בהתפתחות שלו. מה שאדם עושה בשלב ראשון זה מה שהכי קרוב לגופו. אדם הולך מן החוץ אל הפנים. בהתפתחות האדם הולכים מן החוץ אל הפנים. כלומר, מהחלק הכי מעשי לחלק הכי מופשט. לכן ברוך שהרבה יותר קל לאדם להיות קרוב לעולם המצוות מאשר לעולם התורה. אתה רואה שהרבה יותר קל לאנשים לעשות מצוות מאשר להיות אנשי תורה. זה גלוי לעין. יש מיליונים של אנשים שמקיימים מצוות, הם רחוקים מעולם התורה. עכשיו, דבר נוסף בצדק, נאמר כאן, שאתה לא יכול גם לדלג על השלב של קיום מצוות, כי קיום מצוות מכשיר אותך.
קבלת אור.
בוודאי. אם אדם במעשיו יהיו, אם מעשי האדם יהיו מקולקלים, הוא לא מקיים מצוות, והוא רוצה להידבק בטוב שבתורה, יש לו מכשולים עצומים. תובל ושרץ בידו. אם אדם מעשיו לא יהיו מתוקנים, לוקחים ילד בן 13, אומרים לו, תתחיל לקיים מצוות. תניח תפילי, כל המצוות. על ידי זה אתה מכשיר אותו לתורה. בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד. אתה לא יכול להגיע לתלמוד אם אתה לא מקיים מצוות. בגלל שאם ההתנהגות תהיה משובשת ומקולקלת, היא חוסמת את האדם מחדירה לאור התורה. זה לא יכול להעיר בו. כל מעשיו המקולקלים יהוו מחסומים, מכשולים. זה יהיה כמו מסך כבד שלא נותן לאור לחדור. לכן זה לא אחד במקום השני. זה שלב שלב. זה אחד מתוך השני. לכן, רק רגע. לכן צריך בוודאי ובוודאי לעבור את השלבים האלה. זה מה שהמשל הזה מגלה כאן, זה התפתחות בהוויית האדם. האדם הוא עובר את השלבים. עכשיו, יכול להיות שבשלב מסוים הדברים משתנים. בשלב מסוים הדברים משתנים. זאת אומרת שבשלב מסוים האדם רוב רובו יעסוק בתורה. היא מגיעה למצב שבו רבי שמעון בר יוחאי יושב במערה, תורתו אומנותו, יש אומרים שהוא היה פטור מתפילה, לפי הירושלמי הוא היה פטור אפילו מקריאת שמע. זאת אומרת, הוא כל כולו תורה. הוא כולו תורה, הוא כולו אור. הוא זוהר. לא, זה לא... מה שמצוות נותנות לאדם, אצלו, השייכות שלו לתורה, זה לא מדרגה, זה לא... הגמרא מיד אומרת, זה לא אתה. אתה לא במדרגה הזאת. אתה צריך להתפלל, אתה צריך להגיד קראת שמה, צריך להתפלל, צריך לקיים את כל המצוות. כי אתה לא במדרגה הזאת. כי אתה לא מדרגה בזאת כזו שאתה נמצא כולך באור. איפה אתה באור? אתה בהרבה זמן ובהרבה מקרים והרבה מצבים, אתה נמצא בחושך כבד. אז אתה צריך את הנרות האלה של המצוות, אחרי אתה תהיה בחושך גדול. אבל מכל מקום צריך לדעת שזה מה שמתפתח אצל האדם בחייו, שהוא לאט לאט עובר שלב אחר שלב, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לתורה אור. אבל לא יכול לדלג. יכול להגיד, טוב, אני כל כולי, אני לומד תורה, עוסק, לומד, 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 אבל לא מקיים שום דבר. אז זה לא, זה לא, זה הוא יהיה מחסום כבד. כי הוא לא זיקח את עצמו, כי האדם, המצוות, הם מתקנות את כל האיברים. כמו שחכמים לימדו אותנו, שרמח מצוות עשה כנגד גידים, ושעשה מצוות לא תעשה, כנגד איברים שבאדם. ברמח איברים ושעשה גידים, הפוך. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים ושעשה מצוות לא עשה כנגד ושעשה גידים. זאת אומרת, זה תיקון האדם. האדם על ידי זה לא קונה את צורתו, ובלי הצורה הזאת שהוא יקנה, אז הוא באמת הוא לא יוכל לקבל את אור התורה. בסדר? כן.
המשל של המהר"ל מזכיר לי איזה שיר.
זה לא המשל של המהר"ל.
לא, אז מאיפה זה?
זה הגמרא במסכת סוטה.
כן, במסכת סוטה. אז מזכיר לי שיר, אבל רק השיר הזה צריך לעבור שדרוג לדעתי.
טוב, אז קודם כל תעביר לו שדרוג, אחרי תגיד לנו אותו.
יש השיר כבר אני מכיר, מעלי ברוך יחסדך ואמונתך בלילות. צריך להיות הפור, זה צריך... אמונתך בלילות, להתחיל באמונתך בלילות.
אז אתה רוצה לסדר תהילים מחדש, כתיבת תהילים מחדש, ועוד שדרוג, רוצה לשדרג את תהילים של דוד המלך.
כן, מה זה, להגיד
אתה צריך אז כנראה שאנחנו צריכים להבין את הפסוק הזה.